נראה את הפסוק, את הדבר, פרק ממחד פסוק ז', יש לכם גם על זה שתי אחוות רלוונטיות, אבל בואו נראה. ואם תאמר, למה רחל בוכה יותר משאר אמהות? יש לכם? במחד פסוק ז'. גם לי יש ריח מוכר, נראה אם יש לי, אין לי. יש לי, סיכוי שיש לי. ובדרש איכה רבתי אמר שם, לפי שרחל אמנו אומרת לקדוש ברוך הוא, מה עשו בניי שכך הבאת עליהם פורענות? אם בשביל הדבר שנקרא צרה, אלו אהבתי אישי יעקב, ועבדתי משבע שנים, לסוף נתן אבי לי, אבי לא את אחותי לאישה, וקיבלתי אבתי לבעלי, מסרתי למניח אותי, אני בשר ודם, אתה מלך חכמן, אף על כמה חכמה שתרחם עליהם. הקדוש ברוך הוא משיב, יש שכר לפעולתך, ושבו בנים מארץ אויב. אוקיי? זה השאלה. עכשיו, אם יש לכם, בהמשך שם, יש לכם מהר"ל מנצח ישראל, בפרק למד ד', למד ג', מה? שנייה אחת, אני רוצה שיהיה לי תאום. נוסח קצת יותר רחב של הפסקה הזו. בכל אופן, זה מערה שככה חידד לי לתשומת ליבי את העניין הרב עמיטל זכור לברכה, יש פה דברים מאוד מעניינים, אבל אני אומר זה בשם עומרו. אוקיי, אז נראה את זה קודם פה בגור אריה, ואחר כך נראה את זה בנצח ישראל. בסדר? ונחזור. בואו נראה זה, כי בשביל שידע רחל שיעקב ראוי שיישא שתי נשים. למה רחל ידעה שיעקב ראוי שיישא שתי נשים? למה? כי אין העולם הזה שהוא עולם החילוק והפירוד, ראוי שיהיה הכל באחדות. כלומר, העולם הזה, באיזשהו תפיסה, ותכף נראה בנצח ישראל יותר את העניין הזה, אחד המאפיינים של העולם הזה, העולם הזה הוא עולם שלעתיד לבוא יתאחד. ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אבל ברגע זה העולם הוא מלא קונפליקטים, מלא סתירות, מלא פירודים, מלא... אז העולם הזה הוא עולם החילוק והפירוד. הוא העולם שבו באמת הדברים הם עוד בתהליכים לקראת, אבל בזמן התהליך אז עוד אין את הדבר הזה. זאת אומרת, העולם הזה, מה שמאפיין אותו, הוא החילוק והפירוד. אז עכשיו, ראוי... כי אין העולם הזה שעולם החילוק והפירוד ראוי שיהיה הכל באחדות. כלומר, העולם הזה, המציאות כפי שאנחנו עכשיו, סביר שיהיה מתיחות ומחלוקות ופילוגים ופיצולים. ולכן, הדבר הזה שהמציאות הזאת היא מציאות שבה אין אחדות, זה חייב להיות גם בעם ישראל. ואם לא היה ליעקב רק אישה אחת, היו ישראל אחד, חס ושלום. אני לא אומר, זה נשמע קצת ככה, כן? אם היה, כלומר, כדי שעם ישראל ישקף את ההוויה, אני עכשיו כבר מסביר, כדי שעם ישראל ישקף את המציאות בצורה מלאה, הוא חייב להיות עם פוטנציאל מחלוקת רציני מאוד. בילט אין. כדי שעם ישראל, ועם ישראל חייב להיות לב באיברים, חייב להיות משהו שמייצג את המציאות בצורה העתק, לא העתק, אלא לב מתאים למקור, מציאות, אז הוא חייב להיות עם פוטנציאל מחלוקת רציני. וכדי לאפשר פוטנציאל מחלוקת רציני, אז הכי מומלץ זה של האבא האחרון שבונה את בית ישראל עם שתי נשים, ושתי הנשים הללו יהיו אחיות, הם תהיינה צרות זו לזו, ויהיה מתח ביניהם, ויהיה מתח בין ילדיהם, ואז ברוך השם הצלחנו לייצר את מה שאנחנו רוצים, וזה מחלוקת בריאה בתוך עם ישראל. הייתי קצת ציני, אבל זה מה שכתוב פה במערן. אם לא היה ליעקב רק אישה אחת, היה ישראל אחד. ולא היה יהודה מלאה ואפרים מרחל. כמו שלא יחוצו לעתיד לימות המשיח. אבל זה לימות המשיח. ממילא, בשלב הזה, אי אפשר שזה יהיה כך. וחייב שמה? שיהיה ליעקב אבינו שתי נשים. פני שראתה רחל דבר זה, שראוי שיעקב יישא שתי נשים, אז היא ויתרה ללאה, היא הבינה שבסדר, היא הבינה מלכתחילה שהיא לא תהיה לבד בסיפור הזה. אז היא נתנה ללאה את הסימנים. פני שראתה דבר זה, קיבלה באהבה את הדבר הזה, ולכן, כמו שהיא קיבלה באהבה את זה שיהיה ליעקב שתי נשים, והיא בעצם מבינה את הרעיון של שתי אנשים ליעקב, כדי שיעקב ישקף את ההוויה בצורה מלאה, אז אותו הדבר, לפיכך גם כן ראוי שימחול השם יתברך לישראל. מה הקשר? מה זה קשור? למה בגלל זה ראוי שהקדוש ברוך הוא ימחול? כלומר, אומר, אם רחל מבינה את עיקרון העולם הזה שבו אין אחדות, אז גם הקדוש ברוך הוא צריך לקבל את העיקרון של העולם הזה שמה? שאין בו אחדות. מה הקשר? עכשיו הוא מסביר, כי מפני שאין האחדות בעולם הזה, ולמה אין האחדות בעולם הזה? כי העולם הזה הוא העולם הזה, הוא לקראת העולם שיבוא, ששם כן תהיה אחדות, אבל כל זמן שאין אחדות, או לא בא העולם הבא, הוא עוד בדרך, הוא מתמאמר, הוא עוד לא כאן, אז אנחנו בעולם שבו אין אחדות, כי בעולם הבא תהיה אחדות, בעולם הזה אין אחדות. אז מפני שאין אחדות בעולם הזה, וממילא, מה זה אומר? שעדיין העבודה זרה בעולם הזה, כלומר עדיין יש... זהו שגורם ישראל לחטוא. למה ישראל חוטאים? בגלל שאנחנו לא נמצאים במצב השלם. אם היינו נמצאים במצב השלם, לא היינו חוטאים. אנחנו עכשיו בעולם הפגום, בעולם שאיננו מאוחד, בעולם שבו יש הרבה מתחים וקונפליקטים. המציאות הזאת של המתחים והקונפליקטים, התחושה הזאת של כוחות מתנגשים, של עולמות מתנגשים, של אינטרסים מתנגשים, של... זה מה שמוביל את ישראל, מה? לחטוא. למה אנשים חוטאים בעבודה זרה? כי העולם נראה להם מציאות מורכבת מדי כדי שיהיה עיקרון אחד שמאחד את כל העולם. זה אחד מושך לכיוון הזה, זה אחד מושך לכיוון הזה. אבל בעצם מה שמאפשר, מה שהופך את עבודה זרה לפופולרית, זה שעדיין לא השם אחד ושמו אחד. כי המציאות עדיין היא קונפליקטואלית. וכיוון שהיא קונפליקטואלית והיא נראית מאוד דואלית, היא מאוד, כאילו, עקרונות מנוגדים שנאבקים זה בזה, אז אנשים יכולים להגיע למסקנות דואליסטיות. ומאיפה מגיעים למסקנות דואליסטיות? כי זה שיקוף יותר מלא של המציאות הנוכחית. אז מפני שאין אחדות בעולם הזה, ועדיין העבודה זרה בעולם הזה, זהו שגורם ישראל לחטוא, שזהו, הדבר הזה, הוא מחסרון שהוא בעולם, באיזה עולם? בעולם הזה, הוא מנהגו. כלומר, יש פה משהו שהוא טבוע בהוויה. ולכן, רחל מבקש לרחמים, שהרי בה נראה שהעולם הזה מסוגל שיהיה בו שניות וצרה בעולם הפירוט, שאינו מסוגל לאחדות עדיין. כמו שרחל הבינה שיש צורך בשתי נשים, כי העולם, המציאות, לא מסוגלת ברגע זה, בשלב זה, לאחדות, כך גם הקדוש ברוך הוא צריך להבין שהחטאים של עם ישראל בדיני עבודה זרה נובעים ממה? מזה שאנחנו חיים במציאות פגומה שעוד לא בשלה לאחדות. זה התזה שמופיעה. יש פה תפיסה מאוד מעניינת שכל דבר שהוא... מטבע העולם ומנהגו ראוי, יש פה ביטוי נורא יפה, כן? כל משהו מטבע העולם ומנהגו, שזהו מכרון שהוא בעולם וממנהגו. ולכן החל מבקש לחמי שבא נראה שלנו סוגיה שהיא מושלות וצרה, וצרה בעולם, ועוד שלא מסוגל אחדות, ועוד שכך אמרה שאם לא היה מסדר עולם, עניין שאינו יגבול להיות שרה, לא היה דבר הזה לעבוד. חוץ מזה אומר, באופן עקרוני, מה שקורה לעבוד בכלל הוא משהו שהוא חלק מההוויה. שהרבות לפי שהן אבות העולם הם עיקר מציאות העולם. ומפה יוצא שהנושא הזה של בשרות הוא משהו מהותי לעולם. כמו שדבר פרשת וישלח יעקב מנחים, שאבות הם עיקר העולם וסדר של העולם. כיוון שמצאנו שהיה עניין שלהם להיות להם צרה כמו שהיה לרחל, אם כן עניין זה ראוי לעולם הזה. לפיכך רחל מבקש חמים מלבד ואבין זה היטב. בואו תראו איך זה מנוסח בתפארת ישראל, בסדר? אז פה אני, יש פה, לקחתי פסקה קטנה מפרק למד ג' ואז הבאתי לכם את פרק למד ד', בסדר? עכשיו, הפרקים בנצח ישראל בנויים באופן הזה שהוא מביא את העקרונות ואחר כך הוא מדגים אותם באמצעות המדרשים. בסדר? אז פה הבאתי לכם רק את העקרונות כי לא רציתי להלאות את... להתעסק עכשיו במדרשים ולראות איך שהוא מסביר אותם. אז אומר, כבר התבהר לך בפרקים הקודמים, מאוד מאוד שיטתי. כי העולם הזה, אין ראוי שיהיה עולם אחד. העולם הזה הוא עולם של הפירול. אבל העולם הזה אין ראוי שיהיה עולם אחד עד זמן המלך המשיח. ואז, לא יישא גוי גוי חרב, לא ילמדו מלחמה. ויהיה עולם אחד, בלא שום חילוק ופירול. כלומר, העולם הזה לא ראוי לאחדות בינתיים. אם כך, פני זה, פני כך ישראל שהם אומה יחידה, גם הם מחולקים. אז קודם ביאת המשיח הייתה מחולקת לשתיים, שבט יהודה ועשרת השבטים לבד, הוא מלך לכל אחד ואחד. כלומר, יש הבחנה בין שבט יהודה לבין עשרת השבטים, כי העולם הזה עוד לא בנויים לאחדות. ואם שראו לאומה יחידה האחדות ולא החילוק, למרות שעוד יותר ראוי לעם ישראל הוא עם אחד, אם כל זה מפני שהעולם הזה מסוגל לאחדות גמור, היה לישראל חילוק המלכות. זאת אומרת, אף על פי שלישראל יש דחף לאחדות, הם חייב שיהיה בהם הפירוט, כי הם חייבים להיות משקפים את המציאות העולמית. אז אם כל זה, מפני שאין העולם הזה מסוגל לאחדות גמור כל זמן שהוא עולם הזה, עד שהוא יהפוך להיות עולם שכבר. אז היה לישראל חילוק המלכות, ולא היה מלך אחד רק בימי דוד, מפני שדומה המלכותו לזמן מלך המשיח. פה זו אמירה מעניינת, היה לנו מלך אחד, תקופה מאוד קצרה, דוד ושלמה, וכבר בימי שלמה זה מתחיל להשתבש. עכשיו פרק למד, התבאר לך כי בזמן המשיח עד יהיה ישראל אחד ומלך אחד לכולם, אבל קודם שיבוא המשיח, זה לא יכול להיות. אין ראוי שיהיה בעולם האחדות, שיהיה העולם אחד לגמרי. זה נורא מעניין שפתאום המהר"ל שהיינו מאמרים שהוא בעד אחדות ישראל, המהר"ל אומר, זה לא אפשרי. המציאות, אני מאוד מציאותי, עם ישראל לא יתאחד, יהיה בו מפלגות, יהיה בו הבדלים, יהיו בו תחרויות, יהיו מתחים, כי הוא יגיע למשיח, נגיע למשיח, זה, יש פה איזה שיקול רוחני מאוד עמוק שמשקף איזשהו מציאות, בסדר? זה לא שהוא לא רוצה שנתאחד, אבל... ובמדרש, עכשיו אמרתי לכם שהוא כל דבר מדגים במדרש, אז יש לו, אמרה אחרי לפני הקדוש ברוך הוא במלוא שלם, גלו יפניך שיעקב בלי אהבה ליבש כתירה, ועבד שני שבע שנים, משלימו אותן שבע שנים, הגיע זמן נשואה לבעלי, יעץ אבי לך לפני בעלי בשביל אחותי. הוגשה לה הדבר עד מאוד, פה כל המדרש מופיע בצורה הרבה יותר חווה מאשר הנוסח הקצר בגמור יהיה. כי נודע לי עצה, עבודתי בעלי מסע לי סימה שיקיר ביני ובין אחותי, כדי שלא יוכל להביא להחליפני, וגמלתי חסד עם אחותי, מסרתי הסמנה אחותי, ולא קינאתי בה, ולא הצאתי אל החרפה ולבושה. אמר אני שאני בשר ואדם עפר ואפר, לא קינאת את השרה שלי ולא הוציא לה בושה וחרפה, אתה מלכה וקיים רחמן, בני מה קינאת לעבודה שהיינו ממש, והגלית בנה אל דרוג בחרם, ועשו והם מהם כרצונם. מיד נתגלגלים רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואומר, בשביל אחר נחזיר את ישראל למקומן, עד ותכתיב, כה אמר השם קול ברמה נשמע, נהי בכית אמורים חן בוקד בני המאה, ילחם על בני הקינאנו, כתיב, כה אמר השם קול בכים, נהי נדיר יש לי שחר ובותך, כתיב יש לי כבר אחרים משם שם ובנים לגמולה. ממש זה היה נראה קשה. כי בשביל שרחל קיבלה עליה אהבה ולא בשביל אחותה לכך עם חול הקדוש ברוך הוא לישראל עבודה זרה, מה הקשר בין הצרות לבין... אבל ביאור עניין זה כי בשביל שידע רחל שיעקב בפרט לזה שלא יהיה לו אישה אחת. למה הוא ראוי? עכשיו תראו את הנוסח ממש, כן. שאם היה יעקב אישה אחת, היה זרוע של 12 שבטים בלתי מחולקים. אוי ווי. ודבר זה אין ראוי שיהיה בעולם הזה, שיהיה ישראל אחד. תראו, ממש... מי אמר שדבר זה אין ראוי שיהיה... כן, אתם יכולים לעשות ציטוט כזה. מי אמר דבר זה אין ראוי שיהיה בעולם הזה שיהיו ישראל אחד? ולכך קיבלה רחל דבר זה באהבה. אף שידע רחל כי בעיקר יש יעקב, אם הוא לא בפרט, ידע גם כן שאין יעקב שראוי שיהיה לשחד בלבד. לכך, אם היא הבין את העיקרון הזה, לכך קיבלה דבר זה באהבה, מחשב על העולם ראוי לזה. מכל מקום, כל שכן השם יתברך שהוא חי וקיים, אף אם עבדו עבודה זרה, מה אתה מתרגש? זה גם כן נובע מאותו מצב. דבר זה נובע ממה? מפני שאין עולם הזה ראוי שיהיה בו השם אחד עד לעתיד. ולפיכך, עכשיו שימו לב את הנוסח, משהו טבע עולם הזה ראוי שימחול השם יתברך. פה יש תפיסה נועה, לימוד זכות כזה, שכל דבר שהוא טבע עולם הזה, שנובע מהמציאות הטבעית, שמטביעה אותנו אפילו, ראוי שמחול השם יתברך, כי מפני ש... למה? כי מה הסיבה לחטא? שאין האחדות בעולם הזה, הוא שגורם סבכתו, שזהו החיסרון, שאין עדיין אחדות, הוא שהוא בעולם הוא מנהגו של העולם לפי שעה. לכך רחל היא מבקשת רחמים, זה לא שהיא מבקשת רחמים, אלא היא הדוגמה שדרכה אנחנו מבהירים את העיקרון, שהרי בה נראה שעולם הזה מסוגל שיהיה בו שניות וצרה, בעולם הפירוט שאינו מסוגל לרגע זה לאחדות. שאם לא היה מסדר העולם להיות בו צרה, להיות מתח כזה בין שתי נשים, לא היה דבר זה לעבוד. שעבוד הם עיקר העולם, מסדר שלו. כיוון שמצד שהיה עניין שלהם להיות צרה ושניות, כמו שהיה לרחל, כן, עניין זה ראוי לעולם הזה, וזה כבר הופך להיות חלק מהותי. לפיכך, החל לפעות מבקש חמים בלבד, ואבן זה היטב. עכשיו פה יש המשכה, שבגור אריה. אוקיי? עוד יש במדרש, רחל מבקה על בניה. ישראל נקראים על שם רחל ולא על שם רחל אלא על שם בנה, שלמה אולי יכונן השם צבאות שארית יוסף ולא על שם בנה שזה יוסף אלא על שם בן בנה בן יקיר לי אפרים. זהו המדרש שיש לו סוד יותר, כי קרא כנסת ישראל רחל, כן, רחל זה כנסת ישראל, רחל מבקה על בניה זה כנסת ישראל, לפי שרחל עקר את הבית של יעקב והכל תפל אצלה, ולכך היא כמו בית יעקב ונקראת כנסת ישראל שהם בית יעקב על שמה. ובזכות רחל ישוב לגבולה מתחבר בקדוש ברוך הוא, כי פירוט זה שישראל נפרדים מעל הקדוש ברוך הוא ומפרדים בכל הוצאות שלהם כוח המקשר ומקבץ אותם. מה הכוח הסודי בתוך כל הפירוט? הכוח הסודי הוא ההסכמה של רחל לפירוט. אם אתה מסכים לפירוט, אז הפירוט כבר מנוטרל מעוקצות. זאת אומרת, ההבנה שהפירוט לכתחילה היא מקהה, היא הופכת את הפירוט לאמצעי לקראת מטרה ולא למשהו שמקלקל. זה ברור, אם אני מראש מפזר, אז אני פיזרתי. זה הבדל גדול בין אם אני פיזרתי לבין אם זה התפזר לי. מבינים? עכשיו, זה מה שהוא רוצה לומר פה. רחל, בעצם ההכרה שלה בצורך בפיזור, היא בעצם הקהתה את העוקד של הפיזור, היא הקהתה את העוקד של השינוי. היא מבינה שזה חלק מתהליך, יש פה איזשהו תהליך שיוביל לקראת. עכשיו, מה התהליך? התהליך הוא שבעצם יש אחדות שנבנית מתוך הפירוץ. זאת אומרת, זה אחד הדברים שהרב קוק כותב ומצטט זוהר, הוא מסביר את העניין הזה בתור המהלך הרוחני, הוא מהלך מאוד מאוד של, הציטוט של הזוהר הוא כזה, סיטרה אחרא, סיטרה, הצד האחר, שרי באיחודה וסיים בפירודה. הוא מתחיל באחדות, אבל כמובן שאחדות היא בלתי אפשרית, אז הוא מסתיים בפירוד. עכשיו, כשאתה מסתיים לחבר דברים שהם מנסה לעשות אחידות במקום שאתה לא מאפשר ריבוי גוונים, אז אתה שרי מתחיל בייחודה וסיים בפירוד. סיטרה דקדושה, אומר הזוהר, שרי מתחיל בפירודה, מתחיל בהפרדות, וסיים בייחודה. כל דבר מתאפיין בצגונו הראוי, ואז הוא יכול להתאחד. שרי מתחיל בפירודה וסיים באיחודה ושם גופי יקרי שלום. זה הטיטוט של הזוהר. שם גופו עצמו נקרא שלום. שלום זה כי השלום הזה צומח מתוך הפירודים. זאת אומרת, יש העולם שלנו הוא עולם שהאחדות שלו צומחת ועולה מתוך איזשהו שלב של היפרדות ראשונית. כן, אם תרצו, אז יש לחבר לזה את האדם הראשון שהופרד כדי להתאחד מחדש. התאחד מחדש ברמה של שבו כל צד וצד גיבש את צביונו, כן? ולכן יש פה איזשהו מהלך שההתפרדות וההיפרדות הוא תהליך לקראת התאחדות ברמה גבוהה יותר. ועכשיו, כשאתה מקבל על עצמך את הדבר, כשאתה מוכן לדבר, אתה בעצם מקהה את ה פירוד שבדבר, והפירוד הופך להיות איזשהו משהו שהוא לקראת האחדות. זה מה שרחל עושה, בזה שהיא בעצם מקבלת על עצמה את הפירוד הזה, ועל ידי זה בעצם היא שורש ההתאחדות, כי בעצם מלכתחילה הפירוד, זה מה שאומר פה. כי פירוד זה שישראל נפרדים מעל הקדוש ברוך הוא, מוברכים בו לארצות, יש בהם את הכוח המקשר המקבץ אותם. שרחל היא בית יעקב מחברת אותם, ולזכותה יהיה להם קיבוץ גמור לשוב לגולם, וכך נקברה רחל בדרך. כן, בדרשה שלי, רחל נקברה בדרך משום שהיא בעצם מבינה שזה דרך, שזה שהוא תהליך, זה לא מטרה בפני עצמה. כי דבר זה שהוא, שלא תהיה נקבר רחל במערה אצל האבות, רק תהיה עם בניה. זה אומר שהיא מתייחסת אל בניה, ובעצם הם יונקים מכוחה. לפי שרחל היא הייתה בית יעקב גם כן, לפיכך כאשר גלו ישראל הייתה רחל מבקשת לחמי שם ראוי שיהיה ישראל פירוד. לפני רגע אומר שכן. אבל שאין רב ישראל פרוט כי היא קיבוץ לבית יעקב, היא רוצה לקבץ אותם. הקדוש ברוך הוא מחשיב, כי אף על גב שהוגלו לשעה, בזכותה שהיא מחברת ולכן הכל ישובו לכולם, כי יש כוח קיבוץ עוד בישראל ואחדות, שבזכות אותו קיבוץ ואחדות ישוב הם לכולם מתחת. פרנק גרחל בדרך, כי כך שישראל הם בגלות חוט ממם, צריך עם כוח קיבוץ להם מקבץ ומאחד אותם שם, בגלות, ולכן היא צריכה להיות לא בתוך המערה, אלא בדרך. הוא בית יעקב, בשביל אותו קיבוץ ונכנסים לארץ של גלות ונזרו שם. זה מה שמסביר פה. יש לכם עוד הרחבה על זה, נכון? בחידושי אגדות, משהו? מה? בסופו של הפרק. זה סוף פרק א' של נצח ישראל. הוא אומר שוב את אותו עיקרון. טוב, בואו נעזור את זה, לא... אותו עיקרון. אוקיי. אז זה ראינו עיקרון אחד שהוא באמת מרכזי וחשוב. מאוד יש לנו. נעבור הלאה. רק סתם, פסוק יוטט. פסוק יוטט, יש לכם? היה עוד לפני כן משהו. ממש לי, ואיך אם מוכר, יש לך, חסר לכם דברים. או שאני פסוק. בחרבי ובקשתי זה סתם נחמד. אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, יש על זה גם משך חוכמה, אבל לא נוכל לראות את זה עכשיו, אבל היה ראוי להביא גם אותו. נראה פסוק אף בית קודם, בסדר? אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, הוא חוכמה. יש לכם מישהו מכם יש DBS פה? DBS? תקליטור תורני? אין לך. לא חשוב, משהו לא מועיל. אשר לקחתי ביד האמורי בחרבי ובקשתי, בצילותי ובאותי, כך כתוב באונקלוס, והוא חוכמתו ותפילתו. מה זה חרבי ובקשתי? זה לשון מיליצית. אז עכשיו הוא מסביר למה חרב וקשת זה קשור לחוכמה ותפילה. בסדר? זה מה אומר. שהחוכמה נקראת חרב. עכשיו, מה ההבדל בחרב וקשת? זה בדיוק החרב היא מצד עצמה, וזה הרבה פרשנים אומרים, שהחרב מצד עצמה היא עם פוטנציאל הרסני. החרב היא כלי. החץ של עצמו הוא לא מזיק. מה שנותן לו את היכולת להזיק ולפגוע, זה שאתה מכוון אותו למטרה ואתה יורה אותו. אתה מתאין אותו באנרגיה קטלנית. בעצם מה שהורג בחץ הוא אתנה שנמצא בו, נכון? אתם איתי בפיזיקה. החוכמה נקרא חרב, שהוא חריף וחד כמו חרב. כי החוכמה מצד עצמה היא, כן, ידע זה כוח, חוכמה זה כוח. זה כוח גם לפגוע. התפילה נקרא קשת, כי אתה צריך להתכוון. אם אתה לא מתכוון בתפילה, אם אתה לא מכוון את הקשת, היא לא פוגעת. התפילה נקרא קשת, שהלשון שבו תלוי תפילה, הלשון שבו תלוי תפילה, נקראת חץ בהרבה מקומות. ותפילת הצדיק עולה למעלה, קורת עליונים תחתונים כמו החץ מן הקשת. אז זה הפירוש שהוא רוצה לפרש את רש"י, שהחוכמה היא חרב, והתפילה היא קשת. בסדר? אבל אונקלוס תרגם, לקחתי מיד אמורים בחרבי ובקשתי, בצלותי ובאותי. פירש הוא החרב תפילה, והקשת הוא מה? תחנונים. קראת אונקלוס התפילה של צדיק חרב שהיא קורת עליונים תחתונים, והתחינה, הקשת, מפני שהוא מתקשה מאוד בתפילתו, לבחינה התחינה יותר והולכת כמו חץ. כלומר, גם החרב היא פוגעת רק בסמוך, והחץ הוא פוגע גם כן בכינון עקיף. זה כך. או יש לו יותר רחוק, אז יש צדדים לכאן ולכאן. אני רק אומר לכם, תסתכלו במשך חוכמה, שהוא הולך בכיוון שאני הזכרתי קודם, שמה ש... אבל טוב, זה לא כל כך... מה? משך חוכמה. טוב, בואו נראה עוד פה משהו אחד שחשוב. פרק בעצם פסוק ו' כתוב שם ככה. שמעון ולוי אחי, שמעון ולוי אחים כלי חמס מחורותיהם, נכון? ביסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחת כבודים, כי והפעם אמרו איש ורצונה ויקירו שור. זכרו לכם משהו כזה? מה זה ביסודם אל תחת כבודי? שלא יוזכר שמו של יעקב אבינו כאשר מייחסים את מי? את קורח. ויקח קורח בן צרר, בן גיעד, בן לוי, ולא מוזכר שהוא בן יעקב. אוקיי? בסדר? אבל בדברי הימים כן כתוב שזה בן יעקב. אם יש לכם דברי הימים, אין לכם. יש לך דברי הימים? יש. אז עכשיו פרק ו' פסוק אחרים כבד כבגים הם.
מה כתוב? בן תחת, בן אסיר, בן יפסח, בן קורח, בן יצר, בן גת, בן לוי, בן ישראל.
אוקיי. אז אנחנו הולכים לאותיות המודגשות, בסדר? ואם תאמר, מה בכך שלא נזכר בתורה בן ישראל? וכי משביל כך לא היה בנו של יעקב? מה הקטע שאתה לא כותב? מה, לא יודעים? מה, לוי זה סתם לוי? מה הרווחת בזה שלא כתבת? עכשיו, זו שאלה, אני רוצה, אני מזכיר את זה כי יש פה אנשים שנמנעים משאול שאלות מהסוג הזה, כי לא רוצים להביך את חז"ל או את לא יודע מה, כאילו, אתם מבינים מה שאני מתכוון? זה לא נעים, מה? המשחק. אבל דווקא אני רוצה להראות לכם כל הזמן שהמהר"ל כן שואל את זה. נכון שחלק מהסיבה שהוא שואל את זה כי יש לו תשובות טובות, אבל בכל אופן השאלות הן חשובות, צריך לדעת שזה מסוג השאלות שראוי לנסות לברר אותן. וכי בשביל כך לא אבנו של יעקב? אמנם יראה לפרש שידוע כי גדולת יעקב גדולה מאוד, ואם יורש הרשע קצת מחשיבות יעקב כמו שדרך התולדות דומים אל האב, אז היה קורח יותר חולק. זאת אומרת, הוא רוצה לומר, כן, יש באמת הסיבה שקורח לא היה לו כוח יותר, כי לא היה לו רצף אל יעקב. מכיוון שלא היה לו רצף אל יעקב, זה לא סתם לא מוזכר. מבחינה, אתה צודק, הוא בן יעקב. שאלה עכשיו אם משהו מיעקב מופיע דרך קורח ברגע זה. אילו היה משהו מיעקב מופיע דרך קורח ברגע זה, אז כל העסק של קורח היה מסתבך עוד יותר. זה שהוא לא, שיעקב אמר, אני לא רוצה להתחבר לקורח, או אני לא רוצה להתחבר לדברים הללו, זה מיעט את כוחו של קורח, ומלא שם את הדברים איך שהם. אבל אם כן היה, אם יורש הרשע קצת יחשוב יעקב, כמו שדרך התולדו מלאב, אז היה כוח יותר חולק, שעכשיו לא בא לחלוק על משה רק בשביל גדולתו. וכן, נשיא בית עם לשמעוני, כך כתוב, והיה יעקב מתפלל שלא ירשו מגדולתו ומשודו כלו עד שיש שם יעקב נקרא להם. עכשיו, כיוון שלא היה רשע, רשע דבר מיעקב, לא נחשב יעקב לגנאי. להפוקי, ישמעאל ועשיו, אין ספק, אילו היו בני אנשים דאלמה, לא הם צריכים לשותם כמו שהם מצליחים. לכך נחשב לאברהם יצחק לגנאי ולא כן ליעקב. פה הוא עושה חשבון, זה כתוב שם ברש"י, שבעצם העניין הזה שיעקב ניסה להימנע מלהוריש את הכוח הזה, בואו תראו גור אריה, כלומר, הגור אריה פה מתייחס עכשיו לצד השני, ויקח קורח ונצרח, ונצרח בן קהת בן לוי, ולא כתוב בן ישראל. אז עכשיו הוא תאמר, אם בניו שיצא מן הצדיק זר הרשעים, אף על גב שלא כתב בפירוש, וכאילו אדם שהיה בן יעקב, מה כל הקטע שלא כתוב בפורש? יראה, דוודאי צדיק שמוליד רשע, יש דבר פסולת בצדיק שבן מולד הרשע. כלומר, יש פה איזשהו משהו גנטי, אם משהו עובר מהצדיק, יש לו בן רשע, משהו כנראה עבר שם, ובצדיק יתנקז משהו. עכשיו אומר גם כן, כי אין צדיק שלא יהיה בו דבר פסולת, ומלא מהדבר פסולת הזה יצא מנו הרשע. והתפלל יעקב שלא יהיה לו חלק ברשע, שלא יהיה שום פסולת מנו יוצא לרשע. ומלא יוצא, הפסולת של רשע הזה, של מי? של קורח, היא לא מיעקב, אלא כל מה שיש פה זה רק ממי. לא קיבל מיעקב, רק מלוי. לכך לא כתב בן יעקב שאין ליעקב חיל מחלוקתו. ואז השפיר תפי, שאמרו, בסנהדרין, הסודם התבוא נפשי, אלו מרגלים. ויש שם רשי, לא כתיב שם פלוני בן יעקב. כאשר אלו הזכיר שם כלל יותר מאביב. כתוב שם רק פלוני, פלוני, למה יזכיר שם יעקב? לכן רשי פירש סודם התבוא שזה מעשה זמרי שלא כתב שם בן יעקב. חנן צריך להזכיר את בן יעקב, הרי לא הזכיר זמרי בן סנו אפילו לא הזכיר. רק הזכיר זמרי בן סנו ולא יותר מזה. אבל הפירוש, כמו שאמרנו, כי התפלתי, תפילתו לא היה שהוא לא יוזכר, אלא שבמציאות לא יהיה השפעה כזאת. שלא יהיה לו חלק בהם, שירשנו על התוצאות שיש בצדיק, בלי רחמים על הדבר שלא יהיה לו חלק.
אז איך בלוי הפסולת עם יעקב עזרי?
לא כל הפסולת, קודם כל, אדם יכול לייצר פסולת מצד עצמו, אבל יש דברים שהם באמת יונקים. השאלה היא... טוב, בואו תראו עוד דוגמה יפה בפסוק הבא. לא יסור שבט עד כי יבוא, כן? לא יסור שבט מיה במחוקק בין רגליו עד כי יבוא שילה ולא יקהת עמים. זכור לכם פסוקים כאלה? אז מי זה עד כי יבוא שילה? עד כי יבוא מלך המשיח הוא פירוש הכתוב כך, הוא לא יסור שבט מיהודה, אף אגב שעדיין אין משיח שמלוכה שלו, ויש לכאורה להסיר שבט מיהודה כי אין מישהו אחר. בכל אופן, לא יסור עד כי יבוא שילה. שהמלוכה היא שלא לגמרי. שאז אין צריך לומר שלא יסור. זה כל שכן, אם שעה שראוי שיוסר בגללות, לא יוסר. כל שכן שיבוא מלך משיח שמלוכה שלו, לא יוסר. כלומר, יש פה איזה משהו שאתה אומר, לא יסור שבט מיהודה, גם כשאין משיח. כשיש משיח, ודאי החולקים מקשים שכבר אין נשיאות בארץ ישראל ואין שבט בבבל, איך פיהם נבואת יעקב. לכאורה, מה אתה אומר לא יסור? אלא מי ינהיג היום? אז חשוב שיהיה לנו מנהיג, בגלל שאין לנו... אין זה קשה, כי ודאי לא אמר לא יסור שבט מישראל, שתמיד יהיה שלטון, וזה לא מתקיים. אבי הקשיא, הרי עם ישראל הוא שר השבט. אבל כתיב לא יסור שבט מיהודה. מיהודה לא הוסר, רק שכל ישראל נאמרים מחותו לשאר נשיאות, וכך כאשר יש שום שרה או דבר מה, תחזור שבט ליהודה. זאת אומרת, לא כתוב, אם יש שבט, הוא צריך להיות מאיפה? מיהודה. אבל עצם זה שאין מלוכה בישראל, או אין נשיאות בישראל, זה לא נקרא ששר שבט מיהודה. כי שר שבט מעם ישראל בכלל. כלומר, אילו יש, צריך להיות מיהודה. מי שאמר, יתברכו זרחה שלא יוסר מהם שיהיו הכל בעלי אורונות, שורפי זהב וחורשי נחושת. כן, נניח שמישהו אמר דבר כזה. ברך מישהו אחר שתמיד יהיה להם בעלי אומנות צורפי זהב וחורשי נחושת, כן? וכאשר אין איש שנותן לעשות זהב נחושת, זה בחינון כמו שזה הברכה, כן? זה תמיד יש בדיחה. תמיד יש בדיחה שלא על מישהו ש... דווקא אומרים את זה בשמות, אני לא אגיד את זה בשמות. על רב אחד ש... לימים לי, אגב ראש ישיבה. שאלו אותו, כשהוא היה צעיר יותר, מה אתה? אני ראש ישיבה. איזה ישיבה? עוד אין לי ישיבה, אני ראש ישיבה. שאלו אותו, מה, היימה? זאת אומרת, מה חשב? סנדלר, שאף אחד לא מביא לו נעליים מתיקון, הוא לא סנדלר, הוא סנדלר. אז אני ראש ישיבה, שיהיה ישיבה, גם אני... יש כאלה שגם אומרים שזה לא מועיל, התזה הזאת. אחד בא לאדמור מגור, והוא אמר משהו כזה, אמר, מה, זה גנב, מי שיכול לגנוב ולא גונב. גנב לא גנב, מי שגנב בפועל הוא גנב. אותו דבר מי שהוא לומד בפועל הוא למדן, למדן שלא לומד הוא לא למדן כי הוא לא לומד. כל מיני וורטים מהסוג הזה. אז גם פה יש לך את הוורט הזה, כן? שר משבתי הוא לא שר. אז כך בדבר זה בגלל זה יוקיים על העולם, כי לא היה שיר השבת מיהודה, ואילו היה שרה ליהודה בלבד, ומה כתוב לסור של מיהודה, היה קשה חוסר מיהודה, אבל השרה, אין השרה רק לישראל. ישראל הוא שר השבט, לא מיהודה. כאשר אפשר שום שר ישראל, אף אחר חובה נהיד יהודה, כמו ראשי גלויות של בבל, או כאילו אין ישראל, הוא מצד עצמם, אין כאן ביטוי לבקעת יהודה שבוטו תמיד. ועוד אני תמה על השואלים דבר זה, מכיוון אחר. וכי מוכרח הוא שיהיה דבר זה לעולם בתמידות, וכי לא שר השבט מיהודה בני שאול, וכי כל השופטים שהיו שופטים קודם לא חמלת ישראל היו מיהודה, או כל מלכי בית חשמונה היו מיהודה, שאילו כתיב שבט יהיה מיהודה לעולם, היה משמע שיהיה שבט לעולם להם, ויהיה מלך מיהודה. אבל זה לא מה שכתוב. הברכה היא, אבל פירוש הכתוב שלא יוסר השבט מיהודה. זאת אומרת שברגע שיש, שיהיו כמו שאר השבטים נחשבים, וזה לא יסר ממנו שהיא מוסר לפי שעה וחזר עליו, אין זה עשרה כלל. רק הדבר החוזר הובא למקומו הראשון. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם היו מבטלים לחלוטין את הסברה, ולא היו מחזירים את זה ליהודה, אז... אבל בסופו של דבר, אם יש תקופות ביניים שבהם אין שבט מיהודה, זה לא מבטל את הדבר עצמו. שאף אגב שלא נמצא שבט מיהודה בדורות הללו, מכל מקום, לא נקרא גם שהוסר של ממנו, כי דבר שהוסר אינו חוזר, שכבר הוסר, אבל כאשר הוא חוזר, נקרא זה שלא הוסר. מה שהוסר לפי שעה, זה לא נחשב. מפני שאין המחרה כשלא יוסר שבט יהודה כלל, אבל אם הוא חוזר, אז עם זה אין לנו בעיה. טוב, בואו נראה עוד קצת הלאה. מה שרציתי זה פסוק י"ט. שם כתוב גד גדוד יגודנו, והוא יגוד עקב, אני חושב. כן? למה גדוד? אז אומר רש"י, לפי שהוא שם דבר צריך שני דלתים. גדוד. אוקיי? עכשיו תראו ממה הוא עושה עסק. פירוש, כשם דבר הוא עצם הדבר ועיקרו. יש פה תפיסה מסוימת, כשאתה עוסק בשם העצם, אז אתה בעצם כאילו, וזו תפיסה שמופיע אחר כך בכוזרי, כלומר קודם בכוזרי, ועוד כל מיני תפיסות שהשפה מייצגת את המהות של הדברים. אני לא מבין מה זה, אבל בכל אופן, יש תפיסה כזו. אז עכשיו הוא אומר, שם הדבר הוא עצם הדבר בעיקרו. כלומר, בשפה, כאילו, הוא מתפקד כמשהו שמייצג את הדבר בעיקרו. לכן הוא צריך לבוא בצורה מלאה, בצורת המקור, בצורה שלמה. לכך באה הטיבה בשלמות. אבל הפועל, אתם יודעים שבשפה יש פעלים ויש שמות. אבל הפועל, אין הפועל כמו עיקר ועצם הדבר. רק שהוא פועל בלבד. ולכן הפעולה או הפועל לא חייב לתת את מלוא השורש של הדברים. כי אם יאמר גדוד, הוא נאמר על עצם גדוד בשלמות, ולכך התיבה בשלמות עם שני דלתים. אבל כאשר יאמר גד גדוד, מה? יגודנו. יגודנו זה פועל, אין זה רק פועל, שיעברו גדודים ממנו. לכך לא תבוא התיבה בשלמות, כלומר היא לא חייבת לבוא בשלמות. עד כאן שלב א'. דרשנות קצת על הדקדוק, בסדר? אם אתם זוכרים, גם ראינו פעם קודם, לפני כמה פעמים, יבוא עשיו במחנה אחת, מתי מחנה הוא זכר, מתי מחנה הוא נקבה, הוא עסק בשאלה הזו. אבל במפעיל שהוא מפעיל אחרים, בבניין יפעיל, יש באמת פעולה. אבל הפעולה היא שאתה מפעיל אחרים. או בהתפעל, שהוא מראה הפעולה בעצמו, אז גם שם צריך שמה, שתבוא התיבה במה? בשלמות. בשביל ריבוי הפעולה באה התיבה בשלמות. אבל בפועל קל, בבניין קל, שאין בזה ריבוי פעולה, תבוא חסרה ולראות הכפל. זהו דעת רש"י, ואין כאן מקום להשיב. למה, מה הוא מתכוון פה בהפעיל ובהתפעל לגבי גדוד, אני לא יודע. טוב, מה שרציתי עוד, פסוק למדים, פה יש משהו, ואמרו חז"ל יעקב אבינו לא מת, אתם איתי? כך ידפר כמה תענית, אמר יצחק ואומר יוחנן יעקב, אבים לא מת. אז שם הגמרא אומרת, בכי ברדי סבדוס עדי אבחנת וחנתיה, אמר להם, מקרא אני דורש, ואתה אל תירא עבדי יעקב על תחת ישראל, כי אני שיחה מרחוק וזרעך מארץ שביים. ניקיש אותו לזרעו, מה זרעו בחיים? הוא בחיים, עד כאן. והרבה מן המטמיעים על זה, ואין לך, איך לא מת, הרי קברו אותו. ועוד כי הקשה מן התורה, וישית מקרא אני דורש, מה עדיף מקרא של נביאים, מקרא של תורה. אז עכשיו אני אספר לכם, יש בשלושה מקומות מצאתי את זה, פירוש יפה לגמרא הזו, לא על דרך המהר"ל, אני אומר לכם את האמת, זה מופיע לראשונה כנראה בחידושי ערים ובשפת אמת, שאומרים שיש לפי יש עולם הפשט, יש עולם הדרש. ובעולם הפשט הוא מת. אבל בעולם הדרש, יעקב אבינו לא מת. אומרת, זה, לכן הוא אומר, מקרא אני דורש, אל תבין שאני מדבר בפשט. בפשט אתה מסכים, במדרש, במדרגה אחרת. האמת היא, פעם ראשונה שראיתי את הוורט הזה, שזה מופיע בפחד יצחק. פחד יצחק של רבי יצחק קוטנר, זה מופיע בענייני פסח, קשור למשהו שקשור אליהו הנביא, ושם הוא מביא את זה גם כן, הוא רוצה לתרץ בזה את השאלה, למה יצחק לא נשא את, כן היה לו בת, כל מיני דברים, הוא אומר, יש עולם המדרש, יש עולם הפשט, אבל זה מופיע עוד ועוד מקום, ממש ככה, בספר דרך המלך, ספר דרך המלך זה ספר הדרשות של האדמו"ר פיאסצנה, חוץ מהאש קודש, מכירים את הספר אש קודש של אדמו"ר פיאסצנה? יש לו ספר שהוא כתב עוד לפני כן, שגם הוא נמצא מוטמן באדמה בזה, ונקרא דרך המלך, ספר מאוד מאוד מעניין. ושם, כלומר, יש שם ביסוס הרבה יותר עמוק לדרשות הקצרות שיש באש קודש, ושם הוא מופיע את הדבר הזה, בתור איזשהו רעיון, כנראה שהיה מקובל ונפוץ. בכל אופן, זה לא הכיוון שהולך פה, המהר"ל רוצה לומר שיש משהו, אני אגיד את זה בצורה, תראו, אולי מתקשר כבר למה שראינו, האם יעקב מופיע דרך קורח. בסדר? אתם רואים שהוא אומר שיעקב בעצם לא רוצה להופיע דרך קורח. יש משהו באב שמופיע דרך הבנים. עכשיו, כיוון שיעקב נתפס, אתם זוכרים, אם אתם תזכרו, ראינו כבר שיעקב נתפס כקדוש ישראל. אתם זוכרים שדובר על קדוש ישראל, דיברנו יעקב, הבינו, כשדובר על, למדנו פרשת ויצא, שהוא נעשו אבנים אבן אחת, הוא מסביר שבעצם יעקב מוציא מהאבנים את הממד הרוחני שלהם, שהוא קדוש ישראל, זכור לכם? זאת אומרת, יעקב נתפס כישות רוחנית מאוד מאוד עקרונית. ובעצם הרעיון הוא שמשהו הולך לומר פה עכשיו, זה יעקב לומד, זאת אומרת, יש משהו שהוא מעבר למיטה ביעקב, שהוא נוכח במציאות. ויש פה איזשהו רצון להגיד שבעצם משהו פה אף פעם לא מת. אז אולי דרך כוח זה לא יופיע, אבל זה יופיע דרך האחרים. ומה זרעו בחיים, אף הוא בחיים, זאת אומרת, בעצם כשזרעו בחיים זה בגלל שהוא בחיים. שמה שאנחנו חשוב לנו לומר, שדרך זרעו הוא מופיע. זאת אומרת, לא שרק הוא נותן קיום לזרעו וזרעו הוא, אלא שבעצם הקיום של זרעו מופיע אותו באיזשהו אופן. זה הרעיון שהוא הולך בעצם לומר אותו ובסס אותו. ולכן אני מביא לכם קודם כל את קורח כדי להראות מתי זה לא. או מה פירוש זה? כי המציאות והיעדר הם שני דברים שאין להם כיחסות וצירוף. כלומר, ברור שאתה, מה שהוא קיים ומה שאיננו קיים, הוא איננו קיים, אין ביניהם, זה ניגודים, זה משהו שהוא לא יכול להיות ביחד. כי זה מציאות וזה יעדר. לפי זה, אם נמצא שני דברים מתייחסים ביחד, א' מתייחס לב', אז אי אפשר לומר שאחד יתואר במציאות ואחר יתואר בהיעדר, כי אז בין המציאות להיעדר אין יחס. אם יש הקבלה א', ב', ג', ד', כן? א' הוא ג', ב' הוא ד', כן? אז אם יש א' הוא ב', א' הוא ג', ב' הוא ד', לא יכול להיות שא' וג' יהיו קיום, לא יכול להיות שתגיד שא' וב' קיימים, אבל ג' לא קיים וד' כן קיים. אתה לא יכול, זה מה שהוא אומר, אי אפשר לומר שאחד תואר מציאות אחרת תואר בהדר, שמחר שהם מתייחסים אי אפשר לומר כך, אי אפשר שא' קיים ג' לא קיים, אם א' קיים והם מתייחסים חדשני גם ג' קיים. וידוע כי האב והבן מתייחסים ביחד, אם כן ראוי לומר שאם הבן בחיים שגם האב בחיים. נו, לכאורה זו תמיד שאלה מעניינת, ולא נוכל לומר שאב מת והבן בחיים אחר שהאב מצטרפים, והמיטה הוא הדר, ואין ייחוס למציאות עם ההדר. אז לכאורה בכל אבא ובן זה כך, נכון? מה אתה אומר? עכשיו תראו שהוא שואל את זה. ואין לומר כי המתה מבטא לייחוס. נכון? אבא ובן, הם, יש ביניהם ייחוס, אבל לא רואים שהוא מת. אבא מת, נשתור לי, מת. נקבע, אמרנו. יש בן ואין אבא. כי זה... טוב. אני צריך לעצור, אני לא מוכן להיכנס לזה עכשיו. טוב, נראה אם שבוע הבא נרצה להמשיך בזה, אבל טוב, תנסו לפנח את הסוד הזה, וניסיתי לעזור לכם בהרחבות ויחי. אני מביא את הפסקה המקבילה של זה, ושם ניסיתי לארגן את זה בצורה גרפית, כי כל כך לא הבנתי, אז ניסיתי אולי זה יעזור. אז תסתכלו שם. אני לא אומר שתבינו בגלל זה, אבל עשיתי את זה בצורה כמה שאפשר, כתבתי את זה. הנה פה. מה? כן, כן, אז זהו, זה המערן שהתחלנו עכשיו לקרוא, אבל ניסיתי לכתוב אותו בצורה יותר... בסדר, אז אולי זה יעזור לכם לראות את זה, אבל אנחנו עכשיו נצטרך לעצור. טוב? עכשיו. תמשיך ילך, ואנחנו נראה.